ברוכים הבאים לפודקאסט על הספה. הפודקאסט נולד אחרי שנים של שיחות עומק ביני לבין אמא שלי. שיחות עם תובנות, שיחות כנות, חשופות ופתוחות שלפעמים אנחנו חושבות שמי ששומע אותנו מהצד לא מאמין שמדובר באמא ובת. את השיחות האלה החלטנו לתעד ולחלוק איתכן, איתכם, ולראות מה יוליד יום.
לפעמים תצאו מכאן עם מסרים.
לפעמים גם לא.
אני מיכל תואר לב.
ואני לי כהן. האזנה נעימה.
שלום לכולם, שישי שמח וברוכים הבאים לפרק 13 של הפודקאסט על הספה. אמא, מיכלי, אני יודעת שאת לא אוהבת שאומרים את המספר של הפרק, אני מאוד אוהבת את זה, אני חושבת שזה יוצר ככה איזושהי המשכיות.
אז 13. את יודעת
ש13
זה אהבה?
נו, את רואה, אז יצא פה דבר טוב שאנחנו אומרות את המספר.
מפעם הבאה, לא נגיד.
אז מה שלומך? איזה תגובות ופידבקים קיבלת לפרק הקודם?
אוי, זה היה מקסים. האמת שאת אלופה. ישבתי וממש הקשבתי לזה עוד ועוד, והתרחבתי עם כל שאלה. אני חושבת שאנשים חושבים שאם הם נותנים תשובה לאיזה מישהו, נותנים לו עצה, הם עושים לו טובה. ואני חושבת שהמיומנות היא בעצם בשאלת השאלות הנכונות שמאפשרות לאחר למצוא את התשובה בתוכו. זה היה ברור?
כן, כן, הרבה פעמים.
תגבות ככה.
הרבה פעמים ככה את מתייעצת איתי, ואז את אומרת לי, אני לא צריכה ממחצה, אני רק צריכה שתכווני אותי עם שאלות.
נכון.
ואני שואלת שאלות, ואני אין לי שום הכשרה מקצועית לדבר הזה, ואני שואלת, והנה אני מצליחה לעזור רק בזכות לשאול שאלות.
אז ממש התרחבתי עם זה, ואם ככה נשים איזה משפט שעלה בי בשנים האחרונות, זה שאנחנו לא צריכים לחזור בתשובה, אנחנו צריכים לחזור לשאלה.
וואו, אימא, איזה סלוגן.
אהבתי על עצמי עכשיו.
חבל על הזמן, ממש קמפיין בחירות עשית פה. חוזרים לשאלה.
בדיוק. בדיוק, אם אנחנו יותר שואלים ופחות עונים, נוצר מרווח מסוים לגילוי, להתגלות, לחדש. אנשים יותר מדי חושבים שהם יודעים, גם אנחנו יותר מדי רוצים לדעת.
טוב, 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 בואי נגיע לנושא של הפרק.
צפצף, מה את עושה לי כל פעם?
כי את יכולה עכשיו, את יודעת, בוא נשים את זה על השולחן, יש לה, היא מעבירה גם מדיטציות וסדנאות וזה, אני מכירה פה את הנפשות הפועלות, לא כולם באו עכשיו לשמוע מדיטציה, בואו נתקדם.
יאללה.
באנו לפטפט.
אז מה ליבך בימים האלו?
אני רציתי שהפודקאסט הזה יעסוק במילים קצת מפחידות, שאנחנו הרבה פעמים מתכווצים שאנחנו שומעים אותם, כמו למשל פשרה בחיים, מתי אנחנו מתפשרים, או מתי אנחנו מרצים, והאם יש לזה מקום בחיים שלנו, ואיך אנחנו בכלל צריכים להתייחס לזה, למילים האלה, לתחושות
האלה,
כן, לתחושות האלה שאופפות אותנו בסיטואציות מסוימת.
עכשיו זה לקחת אותנו רחוק, רחוק, רחוק. מה זה אומר בחיים שלך? בזמן הזה, פשרה, ריצוי, ויתור?
טוב, תראי, זה לא סוד שככה בחודשיים האחרונים השתנה לי ממש הסטטוס. והחיים שלי עברו סוג של מהפכה. הכל השתנה. הרצונות שלי הם כבר לא כל כך במקום הראשון. הם מאוד 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 חשובים, ואני מנסה עדיין לראות כל הזמן מה אני רוצה ומה יעשה לי טוב, אבל אני קצת זזתי הצידה לטובת השקעה.
מה זז הצידה?
הרצונות שלי, הרצונות הכי הספונטניות זזה הצידה. כרגע, בשלב הזה, אני לא אומרת שזה יהיה כל החיים. אבל אני לא ספונטנית. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה ללכת לסרט, ואני רוצה ללכת לסרט, יש לי שני סרטים שאני מתה לראות.
את בתוך סרט, את שלי, את בתוך סרט.
כי אני בתוך סרט, וגם אני צריכה לתכנן את זה מאוד 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 מראש. אני צריכה, אפילו סתם, אני סובלת מבחילות בנסיעה. ועכשיו אני צריכה לשבת אחורה, ולהיות דרוכה בנסיעה, ולהסתכל כל הזמן על ליאו, שהוא בסדר בסלקל, ושהוא לא בוכה, ולרוב הוא גם בוכה, אז אני מתפעלת את האירוע, וזה ממש, כאילו, הגוף שלי אפילו זז הצידה, וזה לא ריצוי, זה בטח ובטח פיזית, לא הסטטוס שכרגע, כאילו, לא התחושות שהייתי רוצה להרגיש, אבל אני מבינה שיש כאן כרגע איזושהי משימה בחיים שלי. אני לא מרגישה שאני מתפשרת, אבל כאילו להתפשר זו מילה שהיא קצת...
כמו שאתם שומעים, ליאו עדיין עליי. כרגיל, כהרגלנו.
מה זה בשבילך? המילה מתפשרת, מה זה אלה בך?
זה כאילו... זה מילה לא טובה, ואני מפחדת להשתמש בה, אני מעדיפה להשתמש במילה, אני מושקעת לצורך. אני כרגע מושקעת, הרצונות שלי כרגע לא ממומשים, אני, המיינד שלי מושקע בלגדל את ליאו. ויש כל מיני סיטואציות שלפעמים, בואו ניקח את זה לעולם של גבר ואישה, הגבר פתאום נדרש, גם האישה, כן, אבל קל לי יותר להסתכל על אחרים. מאוד להתפשר, וכאילו כל אנשים כאן יבינו אותי, לישון פחות, לצאת פחות, אם עכשיו הוא רוצה לשבת שנייה לעשות משהו ופתאום צריך משהו לתינוק או לי, אז צריך לקום רגע ולעזור ולעשות את זה, אז יכול להיות שיש פה איזשהו אלמנט גם של ריצוי, אני לא יודעת. אבל כל מיני תחושות שאת יודעת, אומרים לנו לעוף על עצמנו ולעשות כל מה שאנחנו רוצים ולחיות את הרגע, ופתאום כשנהיים הורים, אני לא מרגישה שזה ככה, ושוב, אני לא מתלוננת, אבל פשוט, לא יודעת, אני רוצה לדעת איך אנחנו תופסים את הפשרה בחיים, אולי בהקשר של הורות, בוא נדבר על זה.
אוה. וואה.
נושא.
כן, אני אגיד לך איך זה, אני לא יודעת איך נעמיק בזה, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, וגם אני אתחיל להגיד דרך מבט על האנשים שאני פוגשת בחיים, וגם קצת על עצמי, כי מרגישה שטיפה התרחקתי מהנושאים האלה, אבל בכל זאת אני אביא טיפה את עצמי. כשאני התחתנתי בת 20, והפכתי לאימא בת 21, כל החבר'ה בשכבה שלי נסעו למזרח, לטיול של אחרי צבא. זה היה מאוד מפתיע שדווקא אני נכנסתי לתוך הורות מאוד מאוד ולזוגיות וחתונה בגיל מאוד צעיר. זה היה מאוד מפתיע את כל החבר'ה, כי הייתי איזה טומבוי כזה, והייתי מסיבות ורוח מאוד חופשייה. אז פתאום ככה להיכנס לזה. והיה מבט של בעצם איך היא מכניסה את עצמה לדבר הזה עכשיו. אוקיי? איך היא בעצם עוזבת את החופש שהיא. אני לא הסתכלתי על זה ככה. האמת שגם לא חשבתי, זו בחירה. ואני יכולה להגיד שיש נקודות בחיים שכולם עוברים. ואיכשהו בגיל 40, כשאנשים היו עוד בחיתולים, או אפילו לפני, אני יצאתי לטיול של אחרי צבא, קראתם לזה בגיל 38, עם ילדים גדולים. יכולתי לזוז, לנוע, לנסוע לחול, לעשות את הטיול של אחרי צבא שלי, ליהנות מהחופש, עם הרבה יותר חוכמה, עם הרבה יותר בשלות, עם הרבה יותר בגרות, וזה היה אחרת. ובו זמנית אני פוגשת אנשים כרגע, גם צעירים שנכנסים להורות בגילאים צעירים, וגם כאלה בגילאים של 40 פלוס, 50 פלוס, שנכנסים לזוגיות בזמן הזה, כי הם רצו להקדיש לעצמם את החופש. וכשאני מסתכלת מלמעלה, אני רואה את שתי הנקודות האלה, כמו שתי נקודות של התנסות, שלא משנה מתי עוברים אותם בסוף. זה לא משנה באיזה גיל. זה רק משחק בכאילו. ובגלל זה אני רוצה להגיד לך שכשאת באה ומסתכלת על הסיטואציה בחיים עכשיו, ואני מבינה, ותכף נדבר אולי לעומק אם תסכימי על המקום של הריצוי, כשאני מסתכלת על זה ואני שומעת אותך אומרת הרצונות שלי זזו הצידה, בא לי להגיד לך, היי, לא להתבלבל, זה אחת מהרצונות שלך.
לא, אני לא רוצה שזה מה שזה ישתמע, כי אני שלמה באמת, כאילו, אני קמה בבוקר ואני מחייכת, קמה בלילה, ואני מחייכת, ואני שלמה עם המקום שאני נמצאת. אני מזכירה לעצמי כל יום, שזה מה שאני רוצה, ואני מרגישה את זה, ואני מרגישה את האהבה הזאת ואת האכלה הזאת, אבל כן, לפעמים, כאילו, יכולים להיות תחושה של, אוי, אני מחמיץ משהו בחוץ. והשאלה היא, האם מישהו שמלווה בתחושות של החמצה, של תקופה מסוימת, או של רגע מסוים, האם הוא נמצא במקום מתפשר בחיים שלו?
אז אני מפנה את תשומת ליבך וממשיכה במה שאמרתי, ואיזה יופי שדייקת ככה, כי באמת זה נשמע ככה, אוקיי? ואני בטוחה שיש גם את התחושות של העצמה במה שבחרת, וגם את מה שפחות. אני מפנה את תשומת ליבך להסתכל על המקום הזה של בחירה ושל מה שהזזת הצידה, לאיזה סוג של עמם, כמו יש לך עמם כזה, כמו של רדיו ביד, והכל קיים בחיים שלך, את לא מבטרת על שום דבר, את רק מנמיכה משהו ומגביה משהו אחר. רק מנמיכה ומגביה משהו אחר. זה מאוד מתאים להתפתחות שלנו כבני אדם, ואני אקח שנייה את הדוגמה של ההתפתחות של תינוק. כשהוא מתחיל לעשות איזה תנועות מסוימות ומתפתח מוטורית במיומנות חדשה שלו, הוא מנמיך איזה מיומנות שהוא כבר פיתח, פתאום נראה כמו יש רגרסיה במשהו, אוקיי? ואז אתה יכול להגיד, מה עבד לו, היכולות האלה? לא. כמו הוא צריך לפתח משהו, אז הוא מנמיך משהו, אבל הכל קיים, כי ברגע שהוא יתייצב בדבר, פתאום הוא יכול להגביע את השני ויהיה איזה בלנס. ככה אנחנו בנויים.
אני ממש 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 מסכימה עם זה, ואני גם, ככה אני רואה כרגע את החיים, ממש קלט לזה, ככה אני מרגישה.
אז את הנמחת. את הנמחת משהו.
הנמחתי מאוד, מאוד, מאוד.
נכון, נכון. לטובת משהו.
כן.
והעמעם ביד שלך, כשאת תרגישי שאת, זה נעלם לך, אז זה ייעלם. אבל כשתרגישי, תדעי ותכווני שזה קיים, ואת יכולה להגביע מתי שתרצי, את תגביע. ואת תגביע ותבואי למקום שעכשיו מונמח גם אחרת. יותר בוגרת, יותר קשובה, כי המופע הזה שאת עסוקה בו עכשיו, הוא מביא המון המון פירות, הוא מביא המון בגרות, הוא סוג של התבגרות.
ברור, זה ההתבגרות הכי מהירה שהייתה לי. אני מרגישה גם שמה שאמרת על העמעם ועל להנמיך ולהגביר, זה יכול לתפוס אותנו בהרבה מקומות, אפילו גם בטיול אחרי צבא, שיש הרבה אנשים שבוחרים גם היום לא לעשות אותו, ובאמת שמים את זה רגע בסימן שאלה, שנייה, זה נכון לי? זה לא נכון לי, מה אני מגביר, מה אני מנמיך אחרי צבא.
כמו אח שלנו, אח שלך.
אח שלנו.
אח שלך.
אח שלי.
שבעצם בחר להיכנס לנתיב לימודים מאוד משמעותי, בזמן שהחבר'ה שלו חוגגים.
כן. יש לי גם כן חברה שרוצה להיכנס להורות, בגיל יחסית מאוחר.
פיפ.
מה?
זה לא מאוחר.
לא מאוחר.
אנחנו יכולים לדבר על זה. על ההשתנות.
וואי, את רוצה לפתוח פרק או עכשיו כמה דקות להקדיש?
אני חושבת שהעולם שלנו משתנה, ומה שחשבנו כמבוגר, ואני אשים את זה בהכי פשוט, לא לפני הרבה זמן, גילאי 40, היו אנשים כפופים עם הקל. באמת לא לפני הרבה זמן. ואחר כך 60, הסתכלנו עליהם כאנשים סקנים. היום בני 90, זאת אומרת, כל המבנה שלנו, כל התודעה שלנו השתנתה, והמבנה שלנו השתנה. ואני אומרת את זה לאנשים שאני גם מלמדת, ואת הרמת גבה היום, התינוקות שנולדים היום לעולם, יחיו עד גיל 200. זה לא ש-200 יהיה הרבה. כל תפיסת הזמן משתנה. בגלל זה גם המושג המבוגר משתנה. האופציה לנשים להביא ילדים ומשפחה בגילי 40-50, שהייתה מאוד מבהילה בהתחלה, וגם הביולוגיה לא אפשרה, היא פתאום מאפשרת. זאת אומרת, כל הביולוגיה מתאפשרת לנו, כי יש שם שינוי בתוך התנועה הזאת.
ראו פרק 3, בוטוקס.
ובדיוק, וגם זה, יש לזה עוד פן. ילדות וילדים בני 12, הם כבר ברמה אחרת מילדים שהיינו בני 12. כל התנועה משתנה. איך אמרת היום? היום הסתכלת ליאו והרחים את הראש ואמרת, אמא, מה זה? איך יכול להיות חודש וחצי כבר? איך הוא עושה את זה כבר? הכל משתנה, כל מבנה השלד משתנה והמיומנויות שלנו משתנות ומפירות את מה שחשבנו כמתאים לגיל מסוים. אין דבר כזה מתאים לגיל. אנחנו מתבקשים לפתוח את עצמנו לעוד חופש בלי הגדרות וסגירות בתוך איזה נקודת זמן. זוכרת שאמרתי שהזמן הוא אשליה?
אז אני חוזרת לנקודה. אז חברה שלי שמתכננת להיכנס להיריון, לא משנה באיזה גיל, יש לה כזה עוד צ'קליסט של דברים שהיא רוצה לעשות. ואני ממש אמרתי לה, אבל כאילו, את ממש קמה על ההיריון הזה הרבה זמן, כאילו, לכי על זה. אבל אני רוצה ככה, ואני רוצה לפני זה ככה, כאילו מפחדת שהזמן נעלם לה.
החיים ייגמרו כשבהורות, אה?
אבל אני אומרת, זהו, החיים לא נגמרים, זה באמת להנמיך משהו. אז נכון, יכול להיות שאחר כך הטיול וחול והנופשים יראו קצת אחרת, אבל לא...
זה מצחיק שאת עכשיו מחזקת אנשים שאת בתוך המקום הזה, ואת מחזקת את עצמך, אה?
אני גם מחזקת את עצמי, אבל אני ממקום שלם, כאילו אני לא אומרת את זה בשביל ללטף את עצמי, לא נורא, לא נורא. אני באמת מרגישה שאני אומרת את זה בלב שלם.
להיות הורה זה לפתוח ולהיכנס לבמת משחק אחרת, שהבמת משחק הזאת יש בה רגשות אחרים, שלא היינו פוגשים אם לא...
זה הזוי.
ממש, רגשות אחרים, קונפליקטים מסוימים, מחשבות אחרות שלא היינו חושבים עליהם, שימת לב לדברים שלא היינו, זה במת משחק אחרת, יש לה חוקים אחרים, ואנחנו, כשאנשים בוחרים לעשות את זה, הם נכנסים לתוך זה, והם מתחילים לבנות את הדמות שלהם, בתוך המנעד הרגשי הזה, וזה מעלה המון המון דברים. איך עלה בך החלק של הריצוי? זה חלק, בכלל המושג הזה מרצה, גבר מרצה, אישה מרצה, ילדה מרצה, אני כל כך שומעת את זה וכל כך מכירה את זה. אנחנו כל הזמן גדלים שם עוד ועוד להיות מרצים של הרצון שלנו ולא של אחרים. וככל שאנחנו במערכות יחסים, התנועה הזאת עולה, ככל שאנחנו מכניסים אנשים לחיים שלנו, בהתחלה זה זוג ואחרי זה ילד, כל הכנסה של נציג לתוך במת המשחק שלנו, תעלה לנו שוב את ההתנסות בזה, ועוד דיוק ועוד לראות איפה אני מרצה ואיפה אני מקשיב לעצמי. אז איך את רואה את התחושות האלה של המרצה?
תראי, קודם כל זה באמת ריצוי זה מול מישהו אחר. פשרה אולי זה משהו של אתה מול עצמך יכול לחשוב האם אתה מתפשר או לא. ריצוי.
באמת? אותו דבר.
לא, כי פשרה כזה בחיים. זה אפילו יכול להיות, אני גר עכשיו בבית כזה, אני מתפשר על האיכות חיים. זה אתה מול עצמך. ריצוי, זה מרגיש לי כאילו תחושה שהיא צריכה להיות מול מישהו, מול בן אדם כלשהו.
לגמרי.
אני אקח סיטואציה הכי פשוטה מהיום יום שלי. אם אני עכשיו בן זוגי מגיע הביתה, ואני גמורה, מרוסקת. אין פה פשוט אישה שזה לא קרה לה. אבל את רוצה פשוט לחייך אליו שהוא בא, ולהיות בטוב, אבל את לא מסוגלת. עבר עלייך יום קשה, לא ישנת. סיפור אמיתי, אגב. ממש ממש סיפור אמיתי. עבר עלייך יום קשה, לא ישנת, ואת רק מחכה שמישהו ייכנס בדלת הזאת, ורגע ישחרר לך את הידיים ויעזור לך. וגם המישהו הזה עבד מאוד קשה, הוא לא מגיע סתם מטיול שנתי על קרוז. מה קשור טיול שנתי על קרוז? הוא לא מגיע סתם מחופשה, נגיד. הוא מגיע גם יום עבודה. אז זה שם אותי במקום של, רגע, רגע, תלבישי על עצמך שנייה את החיוך, וזה כאילו, איך את מקבלת את בן זוגך? באותנטיות, שהאותנטיות זה, קח את הילד, תן לי שנייה...
ואז זה מעמיד אותו גם במקום של האם אני קשוב לעצמי, אני רוצה שנייה את הסיאסטה, רוצה לעשות כאילו ריסט מכל היום, או שאני מרצה.
כן, ואני רגע שם את הרצונות שלי בצד, והרגע הולך לעזור לאישה ולילד. ואז זה מתפשר או מרצה? מה זה? זה כאילו... זה ממש או-או. זה או, או שלך יהיה טוב, או שאתה מוריד ממש את הווליום של הרצונות שלך, ולמישהו אחר יהיה יותר טוב.
אז אני רוצה להגיד לך משהו.
מה?
שקצת יעצבן אותך. התפקיד של ילד בחיים שלנו, זה לשים מראה על מה שכבר קיים.
זה לא מעצבן אותי, אני ממש מסכימה
עם זה. הוא מעצים את זה. זה אומר שהסיפור הזה של מרצה ומרצה, הייתה בתוך המערכת הזוגית שלכם. עוד מבעוד מועד, היא לא הייתה פתורה. והילדים שמגיעים לחיים, לוחצים על לחצנים, כדי להניע אותנו להתחיל לחזור לעצמנו, להתחיל לדייק, להתחיל להיות בהקשבה לעצמנו, להתחיל לגדול, לצאת ממקום מסוים שהיינו תקועים בו הרבה זמן. זה התפקיד של ילדים, הם מניעים נהדר. וזה פשוט חושף את הכל, כי הרגשות יותר חשופים. וזה קריאה לבדק בית. אני חושבת שבכלל בדור כזה שהוא מאוד, אני תופסת אותו, את הדור הזה שלכם כמאוד מפותח, הרבה הרבה חשיפה לעולם רגשי, זה מסט לעשות לפני הורות עבודה זוגית, ממש להיכנס לתוך מערכת זוגית עם מינימום משקעים, עם מינימום כעסים, עם מינימום ועם יכולת לדבר בפתיחות ובצורה בוגרת, ולא יודעת אם בוגרת, אבל מכבדת ועם תקשורת פתוחה שמאפשרת לשני הצדדים, כי אם לא, זה פשוט להיכנס לבורות, להיכנס לבורות עם תינוק באמצע, וזו קריאה, זו קריאה להקשבה ולשיח ולשיתוף ולשינוי התקשורת. אז המרצה והמרצה, הם לא קשורים לילדים. הם קשורים למערכת הזוגית העמוקה בין זכרי לנקבית.
זה שיח שכאילו נוח לי מאוד לפתוח אותו גם עם נשים אחרות. ואני רואה שזה לא רק אצלי בבית, לפעמים גם כאילו, את יודעת, לי ולאלון יש רמת שיח כאילו של 9 שנים אחורה עובדים על התקשורת בינינו, ובאמת עם כל העבודה, שום דבר לא מכין אותך עדיין להורות.
זה פשוט לוחץ על מקומות שלא נגענו, לא...
אפשר להגיד, אני אתחשב, יהיה קל, יהיה כיף, אנחנו אוכלים את זה בלי מלח, אנחנו ביחד. זה באמת משפטים כאילו שאנחנו כל הזמן כמו מנטרות גם אומרים אחד לשני. אנחנו נהיה שם אחד בשביל השני. ולפעמים באמת מגיעים לרגע הזה, ועם הילד וזה, וכאילו... את באמת לא יודעת איפה את שמה את עצמך עכשיו, אם את במקום הראשון או את במקום האחרון, כאילו זה מאוד קיצוני לכאן ולכאן. עכשיו באמת שדיברתי עם כזה נשים וחברות, ואני מאוד אוהבת לדבר לאחרונה שיח נשי, שלא היה לי את זה לפני ההורות, פתאום אני מרגישה כזה שייכת לעוד איזה קבוצה ענקית של נשים שחוו את הדברים האלה. אני שמה לב שבאמת העניין הזה של ריצוי יושב בהרבה מערכות זוגיות, בהרבה בתים.
זו המערכת יחסים העמוקה בין הזכרי לנקבי. בתוך הזיכרונות שלנו, בתוך המעמקים של חוויה בין זכרית לנקבי.
את אוהבת להגיד נקבית.
נכון.
נקבית כאילו, שזה ממש... עשית את זה אישה גם את המילה הזאת.
נכון. אז במערכת העמוקה הזאת, הרבה עידנים... אישה ריצתה את הגבר, את האנרגיה הזאת, את האנרגיה הזכרית, היא הייתה משרתת אותו, אוקיי? ממש עידנים.
נכון.
והתחושות האלה נמצאות שם, אנחנו באים איתם, גם אם אנחנו מתפתחים, הם נלחצים. אז גברים היו בעליונות על נשים, נשים היה להם תפקידים מאוד מוגדרים, גם לספק את הגבר מבחינה מינית, אוקיי? זה...
נכון, ההנאה של האישה הייתה תמיד
נכון.
אולי אפילו לא בפוקוס.
ואת תביאי ילדים, ותני לי לפרוק בסוף היום.
וזה גם עדיין...
רגע, אני רק רוצה להגיד שאני אומרת את זה, שזה מאוד בוטה, אבל זה היה קיים עידנים, אוקיי? כי היה לנו חלקים מאוד יצריים שקשורים כמו לבעלי חיים. אנחנו התפתחנו, אבל עדיין יש בתוכנו, יש אנשים שעדיין לא התפתחו מזה, ויש עדיין, אבל הרבה מרמור קיים בתוך האישה על המקום הזה. היא מתפתחת, והרבה פעמים היא פוגשת את המקום הזה העמוק בתוכה. זה אומר שיש המון, יש לנו קריאה לעשות ריפוי בין הזכרי לנקבי. הזכרי בעידן הזה מתבקש להתחיל להתעגל ולבטא את החלקים הנקביים שלו. והאישה מתבקשת גם לסקוף קומה, לראות איך היא בזכות עצמה, ולא לאיים עליו בגדילה הזאת. כבר דיברנו על זה, אני חושבת, בפרק השני או השלישי.
בפרק השני, וואי, אני ממש זוכרת שאמרנו שנשים, שאני שמה לב שנשים, ככל שהן יותר עוצמתיות ונשות קריירה ויכולות בזכות עצמן, הרבה פעמים קשה להן למצוא את הבן זוג המתאים שידע להכיל את זה, וזה לא קלישאה, זו לא קלישאה, אני באמת באמת רואה את זה.
נכון.
אני רוצה רגע לחזור שנייה שוב לקרקע ולסיטואציה הפשוטה.
לא היינו בקרקע עכשיו.
היינו בקרקע. רגע, אני רוצה להגיד שני דברים. דבר אחד, התייחסנו לאישה באמת, ולמה שהיא יכולה לחוות, ולזיכרונות העמוקים שיש לה, וגם נראה לי שהגבר סוג של חווה, רגע, מי הזיזת הגבינה שלי? איפה אני אמור להיות, מה זה? אני נכנסתי עכשיו הביתה,
אני המלך.
אני המלך.
יש לי אור חדש.
אני המלך. ומה זה, איפה השטיח שלי? למה לא פורסים לי אותו?
כן, ולמה אני מקבל אישה שהיא לא נראית כמו שהיא הייתה נראית כשהכרתי אותה.
מדוגמת.
אוי, מה זה השומנים האלה?
האמת, לא, דווקא פה. אני יודעת, אלון שומע את כל הפרקים. אלון ממי שלי, אני יודעת שדווקא פה אתה מחמיא לי, ביום שאני הכי נראית רע, אני לא יודעת אם הוא אומר אמת, אגב. אני לא יודעת אם הוא אומר אמת. כן, הוא אומר לי, איזה יפה, אני כזה, מה, אתה משקר לי. לא, ממש ממש. אז הנה ככה משהו טוב, אלון, אם העליתי פה נושא שהוריד, הנה אני טיפה מעלה ומשווה. אבל בוא נחזור שנייה לקרקע, וזה הדבר השני שרציתי להגיד. אז הגענו לכניסה הזאת הביתה, והילד באמת, הילד המלאך שלנו, העלה באמת לבמה את הנושא של מי מתפשר, מי מנמיך טיפה את הרצונות שלו, ומי טיפה מעלה, ואיך בכלל ניגשים לדבר הזה, בתוך משולש עם האבא ילד, עם העובדת קשה, אבא גם עובד קשה, עם העובדת קצת יותר קשה.
מה את מבקשת עכשיו?
אני מבקשת, בגלל שאני יודעת שזה נושא כל כך...
מה את מבקשת לחיים שלך? אני אעזבי את הנושא.
איך ניגשים לסוגיה כזאת? וגם, אני רוצה להגיד שבאופן אישי, אני לא רוצה גבר מרצה. אבל האם זה דבר נכון לבקש?
בעצם, כשאת אומרת, את לא רוצה גבר מרצה, אני לא רוצה גבר שיעשה לי משהו כי אמרתי. אני רוצה גבר שירגיש אותי.
בדיוק.
אוקיי.
וואו.
אוקיי. יכולות ההקשבה האלה זו אנרגיה נקבית. אנחנו מבקשים שהגבר יתעגל, אוקיי? אנחנו חזרנו לשבט. השבט של פעם היה רגיל שבעצם אישה שיולדת, יש איתה נשים, היא רגילה לזה, לחלוקה. שאלה כזאת, שאם אנחנו יכולות לדרוש את זה מתוך זן גברי שיהיה, כמו אנשים שאנחנו יודעות, גם אם הוא מתעגל מעט.
האם הוא בכלל יודע?
מבחינת ידע, האם גבר באמת יכול להיות שם במקום הזה? זה מה שאת שואלת? אני חושבת שכן, אבל זה דורש המון המון עבודה. המון המון שיח כנה על המקומות, והמון המון גם הכרה, שקרה כאן משהו והוא משתנה, את יודעת, לא כל הזוגות נופל להם האסימון ישר, וכשנופל להם האסימון הם לפעמים נלחצים וקצת בורחים, כדי לאבד. מכירה את זה?
אני ממש יכולה להבין, ו... אהבתי ממש שאמרת לרצות, תגידי את זה שוב, שריצוי זה לא לעשות משהו כי אמרתי, זה לעשות משהו באמת מתוך תחושה פנימית
אנחנו
שזה...
אנחנו הרי מבקשות, מה אנחנו באמת מבקשות? שירגישו אותנו, אוקיי? ושנדע שרואים אותנו. וברגע שזה לא מתקיים, אוקיי? אז אנחנו מרגישות שמישהו עושה כי אמרנו לו, ואז אנחנו כועסות, ואז הוא יצא מעצמו, כי זה לא משהו, כמו אמרו לו, אז מה אני עושה, מה שאומרים לי? וזה מעגל כזה, זה מעגל צ'ופית.
ועוד שאלה שעולה לי, זה, אני עכשיו ספציפית מחזיקה בידיים שלי ילד, בן, איך אני עוזרת לו להיות הגבר הזה? שיכול גם, שהוא לא מרצה, אבל שהוא גם יודע להכיל רצונות של אישה ולהסתכל עליה בעיניים.
זה רק להיות, זה רק ליצור את זה בבית, ממש. זה לא ללמד אותו, זה רק ליצור את זה בבית. האמת שהנשמות האלה, כן, הנשמות האלה דוחפות אותנו לעשות את זה. בעיקר הנשמות החדשות עכשיו, הם לא נותנים לנו, לא נותנים לנו, הם לא ייתנו לנו להיות בשיח שהוא קולני, בשיח שהוא כועס, הילדים מרגישים כל דבר, כל רחש שנמצא מתחת, ואנחנו לא מבטאים אותו, הם מרגישים, את רואה את זה, את רואה את זה, את בימים האחרונים את אומרת לי, יו, אני יודעת, אני מרגישה שכל פעם שיש לי מתח, אז הוא מגיב לזה ככה עם הגזים שלו ועם הבטן שלו, או בוכה פתאום, רק עוברת במחשבה מסוימת. תראי איזה מראה יש לכם, ממש כמו אילוץ ודחיפה להיות אנשים יותר טובים לעצמנו, לדבר אחרת, לפתוח דברים, ללמוד איך לדבר, ו... הם מאסטרים, הם לא ייתנו אחרת. זה נשמות חדשות שיורדות, והם מביאות שלום. הם מביאות תדר של שלום, והם ירצו את זה. הם ידרשו את זה, והם יטלטלו את הספינה. הם יטלטלו אותה כדי שזה ייווצר.
הבנתי. יפה. טוב, אז יש באמת תמיד, אני מרגישה עבודה תקשורת, שכמה שחשבתי ש... אני במקום מסוים, אני רואה שתמיד יש לאן לגדול, וגם ממש כאילו בא לי לשפר את זה. כאילו בא לי, אני רואה את זה כמשימה שהיא מטיבה איתי, ואני חושבת על הכי בפן חיובי שיש. על לדבר הזה, כאילו אני, אחרי כל תובנה שאני מגיעה אליה, שאני יכולה לעשות טוב יותר בבית שלי ובזוגיות שלי, ממש בא לי יותר לצלול לתוך שיחות עמוקות עם אלון, וגם... להעמיק ולדבר על נושאים שלא דיברנו, ולדבר על עומקים שלא דיברנו עליהם.
נכון, אני חושבת שזה הדבר הראשון.
כן. זה לא ביום, זה כל יום קצת, קצת, קצת. וכמו שבנינו את המערכת יחסים עד עכשיו, ועכשיו משהו מאוד מאוד גדול קרה, זה להמשיך ולהתמיד. ואני מקווה שאני עוזרת למישהו בזה שאני אומרת עליי.
אני חושבת שיש משפט אחד שאישה חכמה, אני אגיד את זה, וממש אגיד את זה, אישה חכמה, מתבקשת בחוכמתה להגיד לגבר, וככה להביא אותו אליה. והמשפט הוא, אני צריכה אותך, אני צריכה אותך שתעזור לי לגדול, אני צריכה אותך כדי שנהיה אנשים טובים יותר, אני צריכה אותך כדי שנהיה הורים טובים יותר, אני צריכה אותך, אני צריכה אותך. וזה פותח את הלב. לא אני צריכה אותך שתעשה 1, 2, 3, 4. אני צריכה אותך בשביל להיות האמא שאני רוצה להיות. אני צריכה אותך בשביל להיות האישה שאתה רוצה שתהיה לידך. אני צריכה אותך. אנחנו צריכים אחד את השני, ואני צריכה אותך לידי שתעזור לי בזה. זה פותח את הלב. זה מאפשר לגבר ולחלק שבו. שמרגיש בתקופה מסוימת שיש ייצור חדש בבית שלוקח את כל תשומת הלב שצריכים אותו, זה מעצים, והעצמה הזאת היא מובייה, היא מביאה קדימה. בוא נחשוב ביחד, אני צריכה אותך. אז אני חושבת שמזה את יכולה להתחיל, מזה אני חושבת שזה משהו שלכל גבר זה יביא קדימה ויפתח את הלב, ימלא מקום מסוים של, אם אנחנו מדברים על מרצה וצורך, ומשם להתחיל, משם להתחיל, וגם לדבר על הצרכים של כל אחד, ביום יום, הצרכים, מה אני צריך, מה את צריכה, לפני מה הילד צריך.
יפה.
כשההורים מסופקים, אז הילד מסופק.
אני ממש ממש מסכימה עם זה, ויש לי פה...
ובו זמנית, אני מגיעה אלייך בימי רביעי, והדבר הראשון שאני עושה כשאני מגיעה, או שאני מודיעה לך יום לפני זה, זה, את לא... אני באה להיות עם ליאו כדי שאת תצאי. תצאי לעבוד, תצאי למסעדה, תצאי מלון בערב, ואת עושה את זה. היום היית 4 שעות ככה במוב.
אבל מי סופר? מה זה? חיכית לי עם סטופר בדלת?
לא, 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 את אמרת שאת הולכת ל4.
טוב.
ולמה אני אומרת את זה? כי את מסופקת שם. את חוזרת עם סיפוק. את חוזרת לחיים המסוימים שאת זכורים לך, ואת עושה שם דברים נהדרים, ואת חוזרת זקופה יותר, מאושרת יותר, לא עייפה, שזה מפתיע אחרי לילה שלא ישן, וכל אחד נדרש לספק את עצמו במקומות האישיים שלו. ממש ממש. אז לבקש את העזרה כדי למלא אותנו במקומות האלה, לא רק הזוגים.
טוב, תודה, אני מרגישה שאני באופן אישי אשמע את הפרק הזה 2, 3, 4, וזה פרק מאוד מאוד ממלא. אני ממש רוצה שהפעם תגיבו לי עוד, ותכתבו לי עוד מה חשבתם שאני יודע שאני לא לבד, כי וואלה, אני חשפתי פה עוד חלק. סליחה, עוד קליפת בצל, בבקשה, קצת פידבקים. זה לא מובן לי מאליו להיות פה בתוכנית בטיפול, ולחשוף את עצמי ככה. אז תודה רבה לכולם.
ואני רוצה להגיד, לבקש מכם, מכל מי שהזין לנו, ותמיד כותב לנו דברים כאלה מחממים, לזכור את העם. אין דבר כזה שהולך לאיבוד, אין דבר כזה שאנחנו מוותרים על משהו, אין דבר כזה שנעלם. זה כל דבר, יש את הזמן שלו. אנחנו מנמיכים משהו ומעלים משהו אחר. במקום, ויש לנו את העם הזה ביד. זה בשליטה שלנו. ואת זה כדאי שנזכור לא רק בהורות, בכל דבר. ובנימה הזאת, אני אחל לכולנו 60 מבורך, עם עוד הקשבה לאחר, עם עוד הסכמה להגיד לאחר, אני צריך אותך בשביל שאני אוכל לגדול, ונראה כמה זה טוב מביא לחיים שלכם. שיהיה לנו 60 מבורך ממש.
60 מבורך. ביי ביי.